רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
תודה רבה שהצטרפתם לרעב לידע עם אור דניאל, והפרק הזה הולך להיות פרק טיפה לשונה, זה פרק הולך להיות קצר יחסית, אני הולך לדבר על כל מיני נושאים, נושאים שבעיקר קשורים לשוק המעסיקים כיום, לאיך לכתוב תיאור תפקיד, מה התהליך הנכון לעשות את זה, ולדבר על כל מיני פערים שקשורים לעולם הגיוס, בעיקר באנשי למידה, בגיוס של אנשי למידה ופיתוח ארגוני, אז על זה הולכים לדבר, תישארו איתי. הולך להיות מעניין. אז אני הולך לדבר דבר ראשון, אני הולך לדבר על הנושא של תפקיד, של תיאור תפקיד. אנחנו מחפשים משרות בלינקדין, בכל מיני פלטפורמות כאלה ואחרות, ואנחנו קוראים את התיאור תפקיד. ואנחנו מתחילים לקרוא. והרבה פעמים אנחנו רואים תיאור תפקיד שיש פער בין התיאור עצמו לבין מה שקורה בשטח. וזה קורה באופן יחסית בצורה די רחבה, הפער הזה. והוא נוצר בהמון מקומות, והוא נוצר בגלל סיבות כאלה ואחרות. עכשיו, מה שקשור למקצועות הלמידה, אם זה מעצב למידה, מפתח הדרכה, מנהל הדרכה, כל מיני תפקידים מהעולם הזה, הרבה אנשים לא יודעים בדיוק את הפערים, או את הדברים שצריכים להיות שונים בתיאורי התפקיד בין המקצועות השונים, זה דבר ראשון. ודבר שני, יש פערים בתחולות התפקיד, באמת שהבן אדם מבצע בפועל. אז אני חושב שצריך לשים לזה לב, כי זה הפער מאוד גדול ברגע שמגייסים מישהו, ואולי יכול לגרום גם לתסכול ולעיבוד של אנשים, ויצירה של דברים שלא היינו רוצים שיקרו, וגם זה חוסר מקצועיות. אז אני חושב שהדגש הוא לתחקר טוב את המקצוע. ומה זה אומר? אז איך אנחנו כותבים תיאור תפקיד, מה הדרך הנכונה? הדרך הנכונה, אני חושב שצריך לעשות את זה, היא קודם כל לתחקר, קודם כל את המנהל. אני מגיע למנהל ואני שואל אותו מה התפקיד הזה הולך לעשות, מה המטרות שלו, מה היעדים שלו במהלך השנה הקרובה, מה אנחנו רוצים שהוא יעשה. ותוך כדי אני מתחקר אותו על שאלות רלוונטיות, כלומר, מה הממשקים מול מי הוא עובד, מה הידע הקודם שהוא נדרש לבוא איתו, מה הניסיון אולי הקודם שהוא נדרש לבוא איתו, אילו טכנולוגיות הוא צריך להשתמש בהם ביום יום, כאלה שכבר משתמשים בהם וכאלה שישתמשו בהם בהמשך. מבחינת מערכות גם אולי. אנחנו רוצים לתחקר כל הדברים האלה, ואנחנו רוצים גם להבין איזה ידע נדרש, מהידע נדרש, איזה מתודולוגיות עבודה אולי נדרשות, ההבנה, מה רמת העומק של ההבנה של אותם מתודולוגיות, ועל ידי כך לשלב את זה בתהליך הגיוס, מבחינת התחקור המקצועי, ברעיונות השונים שיעברו. וכאן מגיע לעניין של ההמשך התהליך. בהרבה מקומות עושים משימה. ואז נותנים את המשימה למועמד, הוא מבצע את אותה משימה ומגיע חזרה לבחינה של אותו מנהל. וכאן יש אולי איזשהו עניין מקצועי שאפשר לבדוק אותו. אבל אממה, גם בפיצוח של המשימה עצמה, יש הרבה פעמים דברים שהמשימה לא באמת כוללת את כל התחולות תפקיד. היא רק טעימה. היא רק טעימה כדי לדעת מה הבן אדם יעשה ומה הרמה שלו. אבל גם באותה טעימה היא חייבת להיות מדויקת. אם היא לא מדויקת, אז אין שום טעם למשימה, חוץ מלהטיש את המועמד, להטיש את המנהל, בעוד תהליך שנדרש לבצע. לכן אני חושב שגם המשימות צריך לדייק אותה, בצורה מאוד משמעותית, כי גם יש פער בין המשימות לבין מה שיעשו ביום יום. לגבי החשיבות של האנשים הנכונים והתהליך גיוס נכון, בגדול הרבה מחקרים מראים שגם עכשיו אנחנו רואים, גם אני לא יעלה עוד פעם בקיזי וכל מיני דוחות כאלה ואחרים, שהמקור להצלחה של ארגונים הוא ההון האנושי. עכשיו יותר מתמיד אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מובהקת בכל מיני מקורות שונים שאומרים את אותו דבר, ולכן כדי להצליח, שחברה תצליח, צריך לבחור את האנשים הנכונים. אבל גם זה הפנים של הארגון. התהליך גיוס וההיכרות הזו מול הארגונים, זה ככה הארגון הזה נראה מבחוץ. וככה יכירו אותו גם רוב האנשים בתהליך, ככה הם יכירו אותו. ולכן זה כל כך חשוב גם להיות בשקיפות מלאה עם המועמד לאורך כל התהליך, ולהסביר על השיחה הראשונה את התהליך. עכשיו לגבי היינו בהמשך כבר, בהמשך של המשימה. יש גם עוד גישות, ואני חושב שהן דווקא די מעניינות, שאם אנחנו רוצים לבחון מועמדויות, הרבה אנשים מגישים מועמדות, ואנחנו רוצים להבין איך לגייס אותם לתפקיד ספציפי, אפשר להשתמש, אני גם כתבתי על זה בבלוג שלי, שאפשר להשתמש בקורסים. נגיד במוקים, כן? מוקים זה massive online open courses, כאילו קורסים שפתוחים לכולם, ואנחנו יכולים לשים משימות, או במהלך הקורס הזה, או מבחנים, שיכולים לקבוע את הרמה שמסוימת שאנחנו רוצים, אולי גם בציון, וגם התהליך הלימודי של אותו מועמד, והוא יכול לבצע את הקורס הזה, זה קורס יכול להיות גם שעה, שעתיים, לא חייב להיות קורס ארוך במיוחד, ואנחנו יודעים לתת את הקורס הזה, ובעצם לדעת למפות מועמדים, גם אפשר למפות מבחינת משימות של משימות שבהחלט יכולות לבדוק גם כל מיני מיומנויות רכות כאלה ואחרות בצורה כזו או אחרת, או עמדות, אנחנו יכולים לעשות את זה. וזה גם דרך אחת שאפשר לעשות איזשהו מיון. יש הרבה אנשים אבל ששומעים את המשימה, או הרבה פעמים גם שומעים את המשימה, או גם קורס, יכול להיות שזה די דומה להרבה מבחנים גם אחרים, שלאו דווקא באמת מודדים את כל מה שהיינו רוצים שימדדו, מבחינה של אותו מועמד. ויכול להיות שגם שם יהיה פספוס מאוד מאוד גדול בנושא הזה. אני חושב שצריך להתאים את המסלול הגיוס לבן אדם, ולא ליצור מסלול אחד קבוע. לבחון בשיחה ראשונית את ההתאמה של בן אדם למסלולי גיוס כאלה ואחרים, ולייצר כמה אופציות שאולי יותר יתאימו לאדם. יכול להיות שבן אדם אחד להתקבל לעבודה של מפתח הדרכה למשל, הוא אמור להציג מצגת בפני כמה אנשים. אוקיי? לייצר איזשהו שיעור ולהציג בפני כמה אנשים. אבל בפועל, בתפקיד שלו, הוא רק צריך לפתח, הוא לא יעביר את החומרים. אז זה אומר שמשימה לא בודקת, אבל גם יכול להיות שאותו בן אדם אלוף בפיתוח חומרים, אבל הוא לא טוב בלהציג אותם. עכשיו זה יכול להיות גם הפוך, יכול להיות שאתם מגייסים טריינר או משהו בסגנון שגם אמור לכתוב את המערך ולהעביר אותו, אבל יכול להיות שהוא פרפורמר מדהים, אבל הוא לא כותב תוכן, הוא לא כותב מערכי שיעור, הוא לא מבין בזה. אז גם פה צריך לדעת מאוד לדייק את זה, וגם צריך להבין ואולי להתאים את המשימות עצמם, או לייצר שלל של משימות, או לייצר שלל של תהליכים של הגיוס, פר בן אדם באופי הראשוני שאנחנו באמת ממפים אותו בשיחה הראשונית. לגבי ההמשך, התנאים של השכר הם די קבועים לאנשים שמגייסים אנשי למידה, אבל צריך לדעת להתאים את התיאור תפקיד, את התכולות של התפקיד, מרכיבי התפקיד, לשכר שמציעים. במקרים רבים שאני עשיתי כל מיני שאלות וסקרים לגבי כמה מרוויחים מפתחי הדרכה או מנהלי למידה, יש טווח רחב, זה מאוד תלוי בתעשיות השונות, אבל יש פער גדול כמובן בין התעשיות, אבל אני מודע לזה שהשוק הוא שוק של מעסיקים. אני יודע את זה. עכשיו, לגבי התהליכים המקצועיים, אני אסכם את זה בשלוש נקודות מרכזיות. הכתיבה של התיאור תפקיד צריכה להיעשות לאחר תחקור, צריך לציין את הממשקים, צריך לציין את הטכנולוגיות. עוד טיפ בנוגע לזה, זה פשוט לקחת 3-4 משרות שאנחנו רואים במקומות אחרים של ארגונים אולי דומים לנו, אולי ארגונים שאנחנו שואפים להיות כמוהם, שכתבו את המשרה בצורה טובה, וללמוד מהם איך עשו את זה, וגם לכתוב את זה בעצמנו. אבל בהתאמה מדויקת למה שאנחנו באמת צריכים, מבחינת הממשקים, מבחינת הטכנולוגיה שצריך לדעת, ידע קודם, ניסיון נדרש, ולהבין את זה. גם אני חושב באותו מקום, שזה ייתן המון מידע ברגע שאנחנו מכניסים את הבן אדם, זה הדבר ראשון, אנחנו יודעים מאיזה נקודת התחלה הוא מגיע, אחרי שכתבנו תיאור מדויק, והם אלה שעוברים במשפך הגיוס. לאחר מכן, אם זה משימה, או קורס, או אפילו עוד רעיון, שהוא אמור להיות רעיון מקצועי, קשה יותר, סוג של סימולציה שאפשר מבחינת שאלות, לתת לאותו בן אדם ולראות איך הוא מגיב אליהם, אנחנו רוצים שזה גם שם למפות את הבן אדם בצורה יותר רצינית, גם כדי לדעת איך לייצר לו אולי תוכנית חניכה בהמשך אפילו לקראת הגיוס שלו. זה גם משהו שאפשר להסתכל עליו בתור משהו שבונה את הארגון. אבל גם פה צריך להיות מאוד מדויקים בהתאמה של המשימה לתפקיד, שזה באמת מה שהוא יעשה, באמת בוחן מצב אמת. שהמשימה חייבת להיות בהלימה, שהיא לא ברמה קשה מדי, שהיא במצב נורמלי והגיוני לבן אדם שהוא יכול להגיד, אוקיי, זה ייקח לו שעה, שעתיים. לא יותר מזה לדרוש שלא יהיה מעיק ולא נעים. גם מבחינת הקורס באותו לבל, אפשר לעשות קורס ממיין, שבעצם של שעה, שעתיים, שתוך כדי גם יש כל מיני שאלות הבנה ותרגולים, שבאמת אנחנו יכולים לקבל מידע על המועמד ולדעת למפות אותו. וכמו שאמרתי, גם לשכר ולתנאים. זה מאוד לא נעים לאנשים להתחיל לעבור תהליך ולגלות שהשכר לא הולם, וגם בציפיות שכר בהתחלה, בשיחה הראשונית, האמת שבדרך כלל ברוב המקומות כן אומרים את זה, והרבה מקומות מעדיפים לשמור את זה קצת יותר ולספר אחרי זה. לא ברור לי למה זה עדיין טבו בישראל, אבל שאומרים ציפיות שכר, או שנותנים תיאור תפקיד של תפקיד מטורף עם אחריות מאוד גדולה, השכר צריך להיות בהתאם. ולכן צריך לי לשים לב שאנחנו כותבים גם תיאור תפקיד, לראות שהוא באמת מתאים לרמת ניסיון שאנחנו דורשים. אנחנו לא יכולים להגיד לג'וניור דרישות מטורפות של ניסיון בעבר, ובסופו של דבר להציע שכר כל כך נמוך. אני עשיתי את הפרק הזה, ואני מדבר על הנקודות האלה ספציפית, כי אני מפרסם המון המון משרות בעולם ההדרכה, ובעולם הלמידה ופיתוח ארגוני, במיוחד בשנה, שנה וחצי האחרונות, ואני מקבל הרבה פידבק מאנשים שניגשים למשרות, ואני, על הפערים שיש בין התיאור תפקיד לתפקיד בפועל, על הפערים שיש בין תפקיד שנשמע כל כך מטורף, והשכר שמציעים הוא ממש נמוך ולא מתאים, ואני אומר נשימה גדולה, צריך לקח נשימה גדולה וארוכה, ולהבין שהשוק הוא שוק של מעסיקים. הקורונה גרמה לכך שיש הצפה של אנשים בשוק, אנשים מדהימים ומוכשרים ומוכשרות, ואין מספיק משרות. אז אני חושב שיש קצת הטעיה, שאמרו לנו, או שאומרים באופן כללי, שיש גדילה של בצורך של משרות בלמידה. נכון, יש גדילה, אבל עדיין יש המון ארגונים שמעכבים את זה, שלא פותחים עוד תקנים, שלא גדלים במידת הצורך, ודווקא הרבה משרות שהן יחסית בשכר נמוך יש יותר, לעומת משרות של אנשים באמת עם ניסיון, או אנשים מקצועיים יותר ולבל קצת יותר בכיר, זה באמת קשה. באופן כללי זה גם קשה, לא רק בגלל הקורונה, אבל עכשיו אפילו הרבה יותר. אז אני חושב שאם אומרים לכם גם ששוק הטכנולוגית למידה והפיתוח הדרכה מאוד 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 גדל, הוא גדל, אני לא חושב שהוא גדל בצורה משמעותית כמו שהוא היה אמור לגדול במהפכה הזו. אני עשיתי את הפרק הזה, שוב אני חוזר ואסיים בזה, כדי להגיד לכם לקחת נשימה ארוכה בחיפוש עבודה שלכם, וגם להגיד איפשהו למגייסים, יש את הפערים האלה ואנחנו רואים אותם בייחוד בתפקידים מקצועיים של מפתחי הדרכה, למידה, רואים פערים מאוד גדולים בכתיבה שלהם ובתהליך עצמו של הגיוס, ולאחר מכן בציפיות שכר ובתנאים של אותה משרה, יש המון פערים, המון. וצריך לקחת את זה לתשומת לבכם, כי בסופו של דבר, אותם אנשים הם אלה שכותבים הכשרות לתפקידים, הם יודעים גם לפתח את זה, תשתמשו באנשים שקיימים בארגון שהם מפתחי הדרכה, כדי למפות את מרכיבי התפקיד, כדי לכתוב את התיאורים האלה בצורה מדויקת מבחינת ממשקים, מבחינת הממדים של מה הממשקים, של מה הידע הנדרש, מה הטכנולוגיות שהם ידרשו לעבוד, מה, איך נראה היום בחיי העובד של אותו מקצוע, שיכתבו ארכיטקטורה תפקידים, ארכיטקטורה מקצועית, של איך הכל אמור להיות מבחינת הדרישות, מבחינת הידע, להכין את המשפך גיוס בצורה מאוד מאוד מקצועית ספציפית לאנשים האלה, אני חושב שזה גם ספציפית לכל האנשים היו רוצים את זה, והכי חשוב להתנהל בשקיפות וברגישות מההתחלה, כי זה לא נעים להיות במקום של מחפש העבודה, משום מה, למרות שאני לא יודע למה, אבל זה לא נעים ויש הרבה דברים שהם רגישים ופחות, נעימים לאנשים שנמצאים בתהליך, וגם המון לחץ כלכלי של למצוא עבודה, אז צריך להיות רגישים. אז זה היה השתי סנט שלי לגבי גיוס של אנשי למידה, ואני מקווה שבאמת תפיקו מזה ערך, ואני אשמח לשמוע את דעתכם בנושא. אתם מוזמנים להגיב גם בקבוצה של טכנולוגיות למידה בהישג יד, יש שם מקום איפה שאני אפרסם את הפרק הזה, אתם מוזמנים להגיב שם. גם בטלגרם של טכנולוגיות למידה, שאפשר למצוא את הקישור אליו בפרק הזה, אתם רוצים להיכנס, ואני מנסה לכם להיכנס, ואפשר להגיב גם שם. יכול להיות שאתם גם לא מסכימים איתי על דברים שונים, אז אני אשמח לשמוע גם מה אתם חושבים. אני אשמח גם אם יותר מכם תפרסמו גם משרות, שנראה לכם שהן איכותיות, ובאמת ברמה טובה, ומתאימה לאנשים המקצועיים. ואני מקווה שתהנו מהפרק הזה, הוא קצת זז הצידה מהרגיל שלי, אבל פשוט הייתי חייב. אז תודה שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא.
רעב לידע. פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית לרנטק.co.il.